בעזרת השם, אנחנו נתחיל בעזרת השם ברשותכם, בשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה, בתחילו ורחימו, ורחימו דחילו, ליחדה אותיות יודקה באותיות ווקה ביחוד השלים בשם כל ישראל. כתבתי את השיעור הזה היום בבוקר, בעזרת השם קראתי לו יום הכיפורים עולם החירות. אתם רואים את הטקסט מול העיניים, אני מדפדף, ונתחיל בעזרת השם ללמוד. בכתבי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, בספרו לנתיבות ישראל, חלק א' עמוד ר' עמד, מצאנו כתוב סוד עמוק אודות יום הכיפורים. כלומר, הרב צבי יהודה, הבן של הרב קוק, אומר לנו בעצם את הזהות הפנימית בכמה שורות, הזהות הפנימית השייכת ליום הכיפורים. ככה הוא כותב, הופעת החירות המוחלטת הזאת של העבדות האלוהית, הרוממה והנעימה, החרותה על לוחות אבנים וחקוקה על לוחות הלבבות, מתגברת ועולה במערכת שלבי החיים האלה, מראש השנה עד היום האחד, יום הכיפורים. בעצם הרב כאן, כהרגלו בקודש, מתמצת את תכלית היום. קודם כל, הוא מגלה לנו שזו הופעתה של החירות המוחלטת. בתורת הקבלה אנחנו מדברים על מהלך פנימי ביותר. אם בראש השנה התעסקנו בחיצוניות, ואנחנו שוב נחזור לחיצוניות, הרי שיום הכיפורים כל כולו בבחינות הפנימיות. זאת אומרת שאנחנו כאן נמצאים בהופעתה של החירות המוחלטת. ומי היא בעצם החירות המוחלטת? זו בעצם המדרגה העליונה של החיים, ובצורה מאוד פתיעה, הרב קורא לחירות הזאת, העבדות האלוהית הרוממה והנעימה. כלומר, זה לא חופש, כפי שאנחנו מגדירים את החופש היום, לעשות מה שבא לי, איך שבא לי, אלא להפך, להפוך לעבד האלוהים, זה מה שמרומם וזה הדבר הנעים ביותר והמביא אותי לעולם של חירות מוחלטת. כי בעצם אי אפשר להגדיר את הבורא, אבל אנחנו יודעים שהוא לא נתון לשום תנאי. כלומר, הוא בעצם פועל בחופשיות מוחלטת, בחירות מוחלטת. שום חוק לא חל עליו. אם היה חז וחלילה חוק אחד חל על השם יתברך, הרי שהוא היה בעצמו מוגבל, ולא היינו יכולים לעבוד אלוהים כזה. ולכן, כשאנחנו עובדים את השם, אנחנו בעצם עובדים את החירות המוחלטת, וזאת העבדות האלוהית הרוממה והנעימה. איך היא הופיעה בעולמנו? חרותה על הלוחות. מה קרה ביום הכיפורים? קיבלנו בעצם את הלוחות השניים דווקא ביום הכיפורים. לוחות אבנים, ולא זו בלבד, אלא שהתורה הזאת שמעלה אותנו לעולם החירות, מבינה ומעלה, בספירות, חקוקה על לוחות הלבבות שלנו. במילים אחרות, אנחנו לא רק קיבלנו לוחות שניים ביום הכיפורים, אלא הדבר חדר למציאות שלנו, ל-DNA שלנו, וזה נחקק בלבבות, שבעצם הדיבור האינסופי ירד לעולמנו וניתן רק לעם ישראל. ואנחנו עכשיו חלק מהתהליך הזה, להזכירכם, אין היעדר ברוחניות, ברגע שקיבלנו את המדרגה הזאת, היא חקוקה לנצח בלב ישראל. אבל היא מתגברת ועולה במערכת השלבים של החיים האלה, מראש השנה עד היום האחד, יום הכיפורים. כלומר, שבראש השנה התחלנו מהלך, אבל המהלך הזה היה לקבוע את המציאות האלוהית ההולכת להנהיג את עולמנו. בעשרת ימי תשובה, אנחנו מתרוממים כל יום. בתורת הסוד יש נסירה, הנסירה הזאת מסתיימת בערב יום הכיפורים, ואנחנו כבר עומדים פנים בפנים, אמנם בלי זיווג בין הקדוש ברוך הוא בין כנסת ישראל, אבל יש כאן מנגנון מאוד מאוד עמוק, מאוד, מאוד פנימי, והרב קורא לו היום האחד, בגלל שהתורה בעצמה קראה ליום הכיפורים אחת בשנה. ועכשיו תכף נראה את העניין הזה, ונתחיל לפצח את הקוד שכבר התחלתי תוך כדי הדיבור. לוחות הברית שהגיעו לעולמנו ביום הכיפורים, מבלי להישבר, זאת הפעם השנייה, אנחנו קיבלנו אותם בשלמות. לא היה משבר כמו בלוחות הראשונים, זאת אומרת שיש בעצם הצלחה, אמנם יחסית, אבל בכל זאת הצלחה שהדיברות האלוהים יורדים לעולמנו והולכים לנהל את כל המציאות התחתונה. אז אותם לוחות הביאו איתם את בשורת החירות המוחלטת. למה? אני חוזר, כיוון שהחירות המוחלטת היא בעצם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. עולם החירות, ברגע שהוא נותן לנו משהו ממנו, אנחנו צריכים לדעת את נשמת הכותב, ולא רק את הכתב. זה כמו בתורה, או בכל ספר אחר. כשמישהו כותב ספר ואתם פותחים את הספר, אתם צריכים לגלות בין האותיות, בין המשפטים, את נשמת הכותב, את נשמת הרב. וכאן מדובר ברב הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהוא נותן לנו את הלוחות הללו, צריך להבין שהוא נותן את עצמו, שהוא נותן את הזהות האלוהית יחד עם אותם לוחות. ומה משדרות, מה משדרים אותם לוחות? את אותה חירות מוחלטת. זאת אומרת שאם אני בעצם חי את התורה, את הלוחות, אני חי בעולם של חירות. אני כבר לא מוגבל כמו שאר האנשים, כמו רוב האנשים בעולם הזה, מכל המערכות הקיומיות, הטבעיות, מכל החוקיות הטבעית של העולם הזה. כי אני קשור לחירות המוחלטת. וזה מה שאני מוסיף כאן. כשאנו בוחרים לחיות חיי תורה, אנחנו בעצם מחליטים להשתייך לערכי האין סוף. תשימו לב לביטוי אין סוף, זאת אומרת חירות. חירות מוחלטת. ולכן אומרים לנו חז"ל, חרות זה אותיות חירות. ברגע שאתה מחליט לחיות לפי אותם ערכים, אתה שייך עכשיו לאותם ערכים של אינסופיות. כלומר, שגם דברים שמדרך הטבע יכלו לפגוע בך, אתה עכשיו בעצם מנטרל את הכוחות הללו, ונמצא בזהות, בהזדהות, בגובה של חירות מוחלטת, של חיי נצח. לוחות הברית, הם השתקפותו של הסדר האלוהי בעולם הזה, בעולמנו. כשעם ישראל עובד את השם יתברך, הוא עובד בעצם את החופש. זה מה שצריך להבין, אנחנו לא עבדים במובן הנמוך, הרדוד. אנחנו עובדים את החופש המוחלט. סוד זה בא לידי ביטוי דווקא ביום הכיפורים של שנת היובל בשחרור העבדים. כלומר, כל 50 שנה אנחנו פוגשים ממש את הדבר הזה, וביום כיפורים רגיל, כמובן כשבית המקדש קיים, אנחנו רואים שאפילו העבירות, שאפילו החטאים לא יכולים עלינו, יש מנגנון גבוה מכל הקלקולים, מכל הנפילות, מכל המשברים, מכל הפגמים. זה בעצם שחרור של העבדות. גם אנחנו עבדים בצורות כאלה ואחרות, ויום הכיפורים משחרר אותנו, והעובדה היא שבאותו יום ירדו הלוחות לעולם הזה. אני רק מזכיר לכם שעצם ירידת הלוחות לעולם הזה, זאת אומרת שיש מפגש בין העולמות, והמפגש הזה מתחולל ולא שובר שום דבר, הוא מצליח. זאת הפעם הראשונה שמשהו יורד מן העולמות העליונים מבלי להישבר. אתם צריכים לסגור את המיקרופונים שלכם, כי אנחנו שומעים כל מה שהולך בבתים. תודה רבה. במבט שטחי, ניתן לחשוב שהחירות היא מצב בו הוסרו כל ההפרעות המונות מאיתנו מלהגשים את ציפיותינו. זאת אומרת, אם אני מרגיש חופשי לעשות מה שאני רוצה, הציפיות שלי, אני רוצה להגשים אותן, אנשים חושבים שזאת החירות. הדבר לא נכון. היהדות מגלה לנו תמונה שונה לחלוטין. החירות האמיתית היא השעבוד שלנו לרצון השם. אי אפשר להיות יותר בן חורין, אלא כשעוסקים בתורה. אי אפשר יותר מזה. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין. למה? כי הוא עוסק שוב פעם במונחים המוחלטים של החופש, של החירות בנקודה הגבוהה ביותר שלה. רק דרך עבודת השם הזאת, והרב קוק זצ"ל מכנה אותה הרוממה והנעימה, אנחנו מגלים את האין גבול. כלומר, אפשר ללכת הרבה יותר רחוק מזה. אפשר לומר בעצם שאנחנו חוזרים למקור החיים ביום הכיפורים. הבעיה, כמו ששלחתי הבוקר בשיעור שלי על התשובה, היא שאותם חיים חייבים לעבור דרך ניתוק. כלומר, אנחנו חייבים להתנתק ליום אחד שלם מן המציאות הגשמית העולמית כדי להגיע ולגעת בעולם העליון המוחלט והחירותי הזה. וזו בעיה. מצד אחד אנחנו רוצים להרגיש את החופש, מצד שני אנחנו כבר לא בעולם הזה. אז מה, ברחת מהעולם כדי להיות חירותי? אז זו לא חירות. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה, לא כדי שנברח מכאן. ולכן צריך לעשות תשובה שנייה. אחרי התשובה של הניתוק, צריך לעשות תשובה של חזרה. כי מי שלא עושה תשובה על התשובה, תשובה אחר התשובה, הוא לא יחזור לעולם הזה. ומה יקרה בעצם? הוא יחשוב שהוא חירותי, זה נכון, אבל הוא בגדר של מת. הוא לא בגדר של בן אדם, הוא בגדר של מלאך. אבל מבחינת אדם הוא איננו. וזו לא המגמה האלוהית. ולכן יש בשולחן ארוך מצווה של הרמה לאכול במוצאי יום הכיפורים, כדי לחזור למציאות התחתונה. ויש מגמה לערוך שולחן של מלכים, כמו שבת, עם כוס ויין ולחם, ונרות, ומפה. כי בעצם זה ממחיש שברגע שאני חוזר לעולם הזה, עם הנתונים של אותה חירות, כאן אני בהצלחה גדולה. והדבר הזה, אמרתי לכם את זה בשנים עברו, זה עם נתון אחד, שהוא המדד. אני מדבר על השמחה. אם אין שמחה כשאתה חוזר לעולם הזה במוצאי יום הכיפורים, דע לך שהתשובה שלך עדיין לא בסדר. אתה עדיין נמצא בעולמות העליונים מנותק מן המציאות התחתונה. כלומר, אתה לא עדיין עושה את רצון השם. אז יום הכיפורים הוא לא אידיאל. הוא פשוט נותן לנו לטעום את הערכים של האידיאליות, ומה שאנחנו צריכים לעשות בפועל הוא להתאים את הדברים האלה כאן למטה בעולמנו, בעולם הזה. ולכן זה צריך להיות בשמחה, זה צריך להיות ברום המעלות, אבל בנועם. החירות אינה נמדדת בכמות התגשמותם של המאוויים והרצונות שלנו, כפי שהן נראים לנו ממדרגתנו הנוכחית. כי אנחנו מסתכלים על המדרגה הנוכחית שלנו. אז נכון, אתה חושב שאתה עושה מה שבא לך, מה שכיף לך, נעים לך, כיף לך, אבל אתה לא מודד את הדברים מהגובה הנכון. אתה מודד את הדברים עם מה שיש לך היום, בנוכח שלך. מדובר בתשובה האמיתית, בהתרוממות אל המצב האידיאלי העומד למעלה. אני מתקן תוך כדי. למעלה מכל ערבוב מושגים. כלומר, הכל ברור. למעלה מכל עיכוב. אותה החלטה להיות עבד השם, עבד הפועל לגלות את דבר השם, כלומר, את מגמותיו של השם יתברך בבריאתו, זו החירות האמיתית. צריך, מוריי ורבותיי, להקשיב טוב לדברים האלה. כל עוד ואני לא מיישם את הבורא, אני אגיד את זה במילים כמעט קיצוניות, כל עוד אני לא חי את הבורא, כל עוד אני לא חי את האין סוף, אני לא יכול להגיע לאותה חירות אמיתית. לא בכדי מזכירים אנו את בחינת הישע המיוחס ליום הכיפורים במזמור הידוע לדוד, אדוני אורי ואישי. אתם זוכרים, דרשו חז"ל, אורי זה בראש השנה, כי נפגשנו עם האור, וברגע שנפגשנו עם האור, אנחנו גם נפגשים עם הישע. זאת אומרת שבגלל האור הזה אני נושע. בראש השנה, וכאן אני מתייחס לאור, בראש השנה מתבררת מחדש מלכות השם. מה זה אומר? אמרנו את זה, חזרנו ואמרנו, אבל צריך להבין את זה. כל יום להוסיף אפילו שכבה אחת. מלכות השם דהיינו המגמה האלוהית שעמדה ביסוד הבריאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, למלוך בעולמו. אז אני חייב לגלות את זה בתחילת השנה, בנקודה הראשונית. זו המגמה הפנימית ביותר שעמדה ביסוד הבריאה, לפני הבריאה. לעשות לו התברך דירה בתחתונים, כלומר לגילוי מלכות השם. מתוך הגילוי הזה בראש השנה, מובל הוא העולם הזה אל הישע השייך ליום הכיפורים. רק מתוך הדבר הזה אני יכול להגיע לישועה. אי אפשר להגיע לישועה, וישועה כאן במובן של חופש, של חירות, של גאולה. אי אפשר להגיע לזה אלא מתוך גילוי האור בראש השנה. אתם מבינים שמדובר בחטיבה אחת. ישע הזה ביום הכיפורים הוא לא רק ישע, הוא ישעי. האור הזה בראש השנה הוא לא סתם אור, הוא אורי. אורי וישעי. כלומר, יש כאן כבר שייכות, לקחתי את זה לעצמי, אני מיישם את זה, אני חי את זה. ולכן, ישע הזה פירושו הופעת האמת העצמותית של האדם, לא של הבורא, שלי. קודם כל, מי אני? למי אני שייך? לאיזו אומה? לאיזה סוג של קבוצת אנשים? בהיסטוריה האנושית אני שייך. ומה תפקיד אותה קבוצה? אם אני לא יודע את הדברים האלה, ואני פשוט בן אדם, זה לא עובד ככה, רבותיי, יש לנו כאן עבודה, יש לנו כאן תפקיד. גילוי זהותו ותפקידו של כל אחד ואחד מאיתנו, בפרט ובכלל של העם שלנו. שני העניינים הללו, האור בראש השנה והישע ביום הכיפורים, שייכים למנגנון אחד. זוהי פעולתו של האור העליון כשהוא מופיע בחיינו, אז הוא הופך להיות אורי וגם אישי. אז לפני שאנחנו מתקדמים, יש לנו כאן מגמה אופטימית לחלוטין. הקדוש ברוך הוא מטפל בעולמו. הוא בא ויורד אליי בצורה של אורה בראש השנה, ובצורה של ישע ביום הכיפורים. יש כאן פעולה אלוהית, יש כאן תנועה אלוהית, כן? אפילו שאסור לנו לדבר על תנועה אלוהית, כי כביכול יש תנועה ממצב למצב. אצלו זה לא במובנים שלנו, אבל אנחנו מדברים כמובן רק בצורה שמסברת את האוזן כדי להמחיש את הדברים. מכוח האור המלכותי של ראש השנה, רק מכוחו, רק בגלל שגיליתי מחדש, הזכרתי לעצמי יום הזיכרון את המגמה של הבריאה, שזה בעצם המגמה האלוהית שעמדה בסוד הבריאה להתגלות בעולם הזה, רק מכוח האור הזה אנו משתחררים מן המגבלות ומן המיצרים הטבעיים, ומוכנים אנו להיפגש עם עצמנו. במילים אחרות, כל עוד ולא עברת דרך התחנה של ראש השנה של גילוי מלכותו התברך, אתה גם לא יכול להיפגש אפילו לא עם עצמך. אתה יכול להישאר לבד, אתה לא תיפגש עם עצמך. ורוב האנשים פוחדים להיפגש עם עצמם. הם פוחדים משקט. כל זה למה? כי לא נפגשת עם האור בראש השנה. אמת זו אינה יכולה להופיע כשאנו נמצאים בכלא הטבעי של המציאות התחתונה. זה בלתי אפשרי. כי אתה בעצם קלו בתוך מנגנון טבעי, חוקי, עם חוקי טבע, שבעצם לא מאפשרים לך להתעלות מעבר למה שאתה מסוגל לכאורה במצב הנוכחי, אלא רק מכוח ההתעלות שלנו אל מעלת יום הכיפורים, קודש קודשים הוא לשם. ככה קוראת ליום הזה התורה בעצמה, קודש קדשים. זה יום של קודש קודשים. אנחנו מבינים גם למה. ההמחשה של הדבר הזה הוא כניסתו של הכהן הגדול רק ביום הזה לקודש הקודשים. זה לא סתם כניסה, זה מפגש. זה אומר שבעצם כל עם ישראל נכנס לקודש הקודשים, רק שזה נעשה בדמותו של הכהן הגדול. אז אם אנחנו מבינים את מה שקורה כאן, יוצא שביום הכיפורים כולנו נכנסים פשוט לקודש הקודשים. ורואים את כל מה שמתרחש שם. זה העולם האידיאלי כפי שהוא צריך אחר כך להתגלות בעולמנו כאן למטה. כי ביום הכיפורים אנחנו לא כאן למטה. אנחנו אפילו בורחים מכאן למטה. בגלל זה גם אסורה נעילת הסנדל. כיוון שהסנדל הוא קושר אותנו למציאות התחתונה. אסור להתחבר איש ואישה ביום הזה. אפילו לישון באותה מיטה. אסור לנו להרגיש את אורנו על ידי שיחה. בשמן. אסור לנו להתרחץ. אסור לנו להרגיש את גופנו. אסור לנו לאכול. אסור לנו לשתות. בשביל מה כל זה? כדי להיפגש עם קודש הקודשים. אבל זה לא טבעי. נכון, יום הכיפורים הוא לא טבעי. ולכן אמרתי לכם קודם, שחייבים אחרי יום הכיפורים לשוב לטבע. אז מה הרווחנו? הרווחנו המון. כיוון שביום הכיפורים נסענו, עלינו, עשינו בעצם סטאז' בעולם של האידאות העליונות ביותר, ואנחנו חוזרים עם צעידה לדרך. אתם יודעים איזה רווח יש כאן? הבסיס העומד ביסודו של יום הכיפורים נזכר בפרשת אחרי מות. אנחנו קוראים את הפרשה הזאת על מותם של נדב ואביו. מה כתוב שם? הפרשה הזאת של אחרי מות אומרת, עוסקת בעבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. שם נאמר, ויאמר השם אל משה, כן, תשימו לב, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, והוא אומר לו, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא. אל יבוא. רגע, הוא רוצה להיכנס, אמרו לו להיכנס לקודש הקודשים. עכשיו אמרתי לכם שכל העניין זה להיכנס לקודש הקודשים, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת? למה אסור להיכנס? הנה התשובה. כדי לבוא אל הקודש פנימה, צריך לדעת קודם לכן שאין לבוא אל הקודש פנימה. במילים אחרות, אם אתה חושב שכדאי לך ואתה יכול ומתאים לך להיכנס, אתה כבר בטעות. אסור להיכנס, כי זה לא העולם שלנו, אנחנו רחוקים מאוד מהמדרגה הזאת. אבל בכל זאת אנחנו נכנסים, כן, אבל בצניעות הנדרשת. אם אתה רוצה לבוא פנימה, תדע לך שאסור לך לבוא פנימה. וזה בדיוק העניין כאן. דבר אל אהרון אחיך וקודם כל, אל יבוא. אם הוא רוצה לבוא, זה אסור שזה יהיה בעתים, בזמנים. הוא לא יכול לבוא. הוא צריך להיות מעבר לזמן, מחוץ לזמן, מחוץ לאדם. מדרגה שלא שייכת לנו. זה נס. המגע שלנו, כבני אדם, עם הערכים העליונים של קודש הקודשים, אותו מגע אינו יכול להתבצע מתוך עולמנו הנמוך. אי אפשר. אי אפשר להיפגש עם אותם ערכים. כל ההשגות שלנו, רבותיי, וזה דבר כללי עכשיו, לא לפחד. כל ההשגות שלנו, כל הסברות שלנו, כולן מוגבלות ורדודות מעצם היותנו נבראים. שלא תתבלבלו, רבותיי. הכל מוגבל, כל ההבנות שלנו, כל התפיסות שלנו, כל מה שחשבנו שהבנו. אנחנו חיים במציאות עבדותית תחתונה, המגבילה וחונקת אותנו. זה עניינם של החיים כאן בעולם הזה. עד שיגיע זמן ונביא את הערכים של החירות. בינתיים אנחנו בעולם שחונק. אנחנו נמצאים בעולם מלא באפשרויות של החטאה, של חטא, של נפילות, ולרוב הננו מנועים מהערת הקודש עלינו. הקודש העליון לא יכול, אף אחד, כמעט אף אחד לא מגלה את המדרגות הללו. אני הולך קצת לדכא אתכם. מבחינה מסוימת, ניתן לומר שכל השגה שלנו בערכי הקודש, אם יום אחד פתחתם ספר וחשבתם שהגעתם והבנתם, זה בטוח שזה לא עוסק בקודש האמיתי. כי אם זה היה עוסק בקודש האמיתי, לא היית יכול להבין את זה. אז עצם זה שהבנת, זה אומר שזה עדיין רחוק מהקודש האמיתי. מרוב שזה גבוה. ולכן, רוב הזמן זו אש זרה, אשר לא ציווה השם, כמו שהיה אצל נדב ואביו. כי כל הדברים שהם חוו, הם חוו את הדבר הזה מעצמם, מתנועה אנושית. אני שוב חוזר ואומר לכם, יום הכיפורים זו לא תנועה אנושית. יש כאן מהלך אלוהי, הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו, זורק עלינו מים טהורים, מביא לנו את הלוחות. הדברים נכונים לכל ימות השנה. כל מה שאמרתי כאן. אבל ביום הכיפורים ישנה הנהגה אחרת. עכשיו אני חוזר לאופטימיות. ביום המיוחד הקשור לנצח, צריך להבין שיום הכיפורים הוא בכלל לא קשור לימות השנה, אתם מבינים את זה. אנחנו נכנסים לאיזה מין רובד, לדלת סודית במרחב של היקום, ואנחנו נמצאים בתוך המציאות האינסופית הזאת לזמן שבעולם הזה עוברות 25-26 שעות. זהו. אבל בעולם שאנחנו נכנסים אליו, אין שעות, אין זמן, אין בני אדם, אין כלום. זה אור אלוהי מובהק. אור אלוהי של חירות. עולם אחר לגמרי מזה שאנחנו מבינים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כלומר, יום הכיפורים חורג מסדר המציאות הרגילה. הוא מאפשר לנו להיפגש עם הקודש בתהרתו. רבותיי, הדבר הזה הוא הדבר החשוב ביותר. אני אשלח לכם בלי נדר, בעזרת השם, שיעור, כדי שתוכלו ללמוד אותו ביום הכיפורים, על העניין הזה של התהרה. רוב האנשים לא שמים לב למדרגה הזאת של התהרה, ומדברים על יום הכיפורים רק במונחים של מחילה, סליחה וכפרה. וזה לא נכון. ביום הכיפורים אנחנו לא מסתפקים במחילה, סליחה וכפרה, אלא אנחנו יוצאים בתהרה. בעזרת השם, כשתלמדו את השיעור, תבינו במה מדובר. היום הזה אינו נתון תחת המגבלות הטבעיות, עד כדי כך שהשטן אינו יכול לקטרג בו. ככה אומרת הגמרא במסכת יומא דף כף, דף 20. השטן זה בגמטריה 365, 364, עם הכולל 365. זאת אומרת שהכולל הזה זה יום הכיפורים, אבל הוא לא שייך ל-365. שין זה 300, 50 ו-9 ועוד 5, 364. אז איפה היום הזה של הכולל הזה? זה יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא היום שהשטן, שהסטייה, שהנפילה לא קיימת, כי אתה לא שם. אז תגידו לי, אז איך יכול להיות שנפלנו? כן, כי אנחנו נמצאים ולא החלטנו להיכנס לתוך היום הזה, בשביל כל מיני סיבות, ואולי ניגע בנושא גם בסוף השיעור. יום הכיפורים מגלה את היושר האלוהי, כי צדיק וישר הוא הקדוש ברוך הוא, את הוודאות. כלומר, ביום הכיפורים אני חייב להיות ודאי. אם יש לי ספק במשהו, אני כבר לא ביום הכיפורים. את האמונה הברורה, הכל צריך להיות ודאי. העבודה המרכזית שלנו, אז מה אני עושה? איך אני מגיע לזה? ביום הזה היא להסכים, הנה, זה מה שאני אומר לכם פה, להסכים להשתחרר מן הכבלים התחתונים המכתיבים לנו את סגנון חיינו הרגיל. זה מה שצריך לעשות. מי שמחליט לחדור אל המקווה הגדול של כל השנה, זה יום הכיפורים, זה המקווה, רואה עצמו משוחרר מכל צמצום ומכל קטנות. להלכה נפסק שיום הכיפורים אינו מכפר ללא תשובה. זו הלכה, רבותיי. כלומר, אין כפרה ללא תשובה מצד האדם. אבל כתוצאה מאותה החלטה של האדם, כשאני מחליט להשתחרר מהמגבלות של היקום ביום הכיפורים, ואני בעצם עושה תשובה, אני מחליט את זה, אז אנחנו זוכים לגילוי שהוא לאין ארוך גבוה יותר ממה שיכולנו להשיג לבדנו. כן? זה לא עבודה שבאה מהאדם. פשוט אומרים לך להשתתף, להיכנס לאמבטיה של נצח. תהיה שותף, תרפה. אנו זוכים לכפרה ולטהרה מכוח היום עצמו. וכדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, עיצומו של יום מחפר. אבל הוא מחפר למי? למי שהחליט והסכים להשתחרר מאותם כבלים. פשוט הסכמה בלב, במוח. אני אומר לעצמי, אני היום הקדוש ברוך הוא שייך לעולם הנצח. אין לי שום מגבלות. אני לא רעב, אני לא צמא. זה לא עונש, כל הדברים האלה. זה פשוט שחרור. אני רוצה להיות חופשי מהדברים האלה. לא ייתכן שכל 4 שעות בא לי לאכול, בא לי לשתות. בהתייצבותנו לפני השם, רבותיי, זאת המגמה. יש כאן נוסחה, קוראים לה לפני השם. כל יום הכיפורים אנחנו מזכירים את זה. לפני השם, מי שעומד לפני השם, זוכה לטהרה. אנו מתטהרים ממקור הטהרה. כמובן שאין בידינו הכוח ליצור טהרה כזאת. זה לא אנחנו, זה לא בידינו. היא באה עלינו מלמעלה, ופועלת עלינו בזכות הסכמתנו החופשית להרפות. אז צריך להרפות. כנסו ליום הכיפורים לא עצבנים, כאילו אתם הולכים לשנות. אתם פשוט מרפים ואומרים לקדוש ברוך הוא אני שלך. וזה מה שאומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ברגע שאתם לפני מי, רק ברגע שאתם לפני מי, אתם מתארים. ואז מי מתאר אתכם? מדובר כמובן בשתי מדרגות, זה המי השני, וכאן יש לפני מי. זה גם כן חלק מהשיעור שתקבלו בעזרת השם. תשימו לב, יש לפני מי, אתם מתארים, ואחרי זה גם מדרגה אחרת שנקראת מי שמתאר אתכם. אני אומר לכם כאן את זה ברמז, גם החוכמה היא נקראת לפני מי, זאת החוכמה, וגם הבינה זה המי הזה, באות שתיהן, החוכמה והבינה, ופועלות בנו את הישע המתאר באותו יום. לזה אנחנו גם קוראים מוכין דגדלות, שהם שופעים עלינו ביום הכיפורים מן הפנים אל החוץ. תשימו לב, זה תמיד מן הפנים אל החוץ. לא להתבלבל רבותיי, לא מן החוץ ואנחנו מנסים להתחבר ולהיכנס. גם כשאמרתי לכם שאנחנו נכנסים, זה בגלל שהמצב הזה יורד עלינו. אז אנחנו פשוט מסכימים להיות חלק ממנו. זה לא שאנחנו עולים לאיזשהו מקום, נותנים לנצח להיכנס ולחדור לעולמנו. מעומק הקודש אל חיצוניות החיים, מן הפנים אל החוץ. זהו הסדר בו עובד הכהן הגדול ביום הזה. תשימו לב, הנה עשיתי לכם את הסדר ותבינו שזה ממש לפי אותו סגנון. בהתחלה, ראשית הוא מקטיר את הקטורת, הוא מזה את הדם, בין שני הבדים, איפה זה? בקודש הקודשים. כלומר, הוא מתחיל את העבודה שלו במקום הפנימי ביותר. עכשיו תשימו לב, הוא יוצא קצת, לאחר מכן הוא יוצא אל הקודש, ומזה גם שם מן הדם על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ובשלב אחרון הוא יוצא לגמרי. לבסוף הוא יוצא עוד ושופך את שיירי הדם על יסודו של מזבח העולה. זאת אומרת שהוא היה בפנים, הוא יצא והוא יצא. זה הסדר האמיתי. מן הפנים אל החוץ. הוא פשוט ממחיש לנו את זה בסדר עבודתו. הפעולה היא איפה מן הפנים לחוץ. זהו רענון של הקשר בין עומק החיים ובין חיצוניות החיים. כך נמשכת התארה על ישראל מן הכלל אל הפרט, וזה אותו דבר, זה כמו מן הפנים אל החוץ, כי הכלל זה הפנימי, כלל ישראל, והפרט זה החיצוניות. רבותיי, לא ללכת לאיבוד ביום הכיפורים, כאילו אתם בן אדם לחוד, סגור, עם הטלית על הראש, ואין אף אחד בעולם שלי, ואני ועצמי, וזהו, ואני בוכה לקדוש ברוך הוא על הבעיות שלי. לא, 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 לא. זה השלב האחרון. צריך להתחיל מכלל ישראל, מהתפקיד שלנו הלאומי, הקוסמופוליטי, ואחרי זה לגעת בפרט. רק מעצם העמידה שלנו לפני השם. כל זה מתחיל רק בגלל שאנחנו לפני השם. כלומר, במדרגת החוכמה. מנקודה זו בלבד, אם נשמת השנה, שזה יום הכיפורים, זה הנשמה של כל השנה, אפשר לחדש את חיינו בצורה בריאה וישרה. המציאות הפנימית שהזכרנו, אינה זרה לנו. רבותיי, אני לא אומר לכם דברים שכאילו זה לא אנחנו החיים בעולם הזה, נכון? אנחנו רחוקים מלממש את זה, אבל זה אנחנו. כלומר, המציאות הפנימית של יום הכיפורים, זה לא קיצוניות לנו. עם ישראל בא משם. את זה אסור לשכוח. זוהי סגולתו וזהותו האמיתית של עם ישראל. נשמת ישראל עומדת לנצח במדרגה הנעלה הזו שנקראת לפני השם. רבותיי, אם אמרנו שלפני השם זה חוכמה, בעולמות הרי שמדובר בעולם האצילות, אנחנו באים משם. לכן כל היום הזה של יום הכיפורים הוא מתאים לנו. הרי אם זה לא היה מתאים לנו, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו לחוות יום אחד כזה בשנה. אומות העולם אינן מציינות את היום הזה, כי אין להם מה לעשות עם היום הזה. אבל אנחנו באים מאותו יום. אנחנו באנו לעולם מיום הכיפורים. ממדרגה כזאת של יום הכיפורים, כלומר מדרגה של נצח, מדרגה של חירות. וזה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם קדושים, אתם שייכים לקודש הזה, לחוכמה העליונה, לעולם האצילות. כלומר, אמיתת עצמותנו היא קודש. היא עומדת למעלה מכל מידה, ואינה נתונה לשינוי, אי אפשר לשנות את זה. זה שאתה לא חי את זה במציאות שלך, זו בעיה שלך. אבל זה אתה. כלומר, ביום הכיפורים אנחנו הכי אנחנו שאפשר, כפי שהיינו בשורש. רק בוא נראה אותך מממש את זה בחוץ. אבל בפנים, נצח ישראל לא ישקר. לזה אומר הרב קוק זצ"ל, שברגע בו אנו משתחררים מכל מה שמפריע לנו, אותה אמת מוחלטת זוהרת, והיא שייכת לחירות המוחלטת של העבודה האלוהית הרוממה והנעימה. צריך להגיע לשם, רבותיי. צריך להרגיש את הנעימות שבעבודת השם. אנחנו נחלצים ממיצרי העולם הזה, מעצם עמידתנו לפני השם. כי זה השורש. זה השורש שלה. זה ה-DNA שלנו. אנחנו נפתחים. משתחררים מן האטימות, זה הטומאה. הרי אמרתי לכם שהטהרה זה העניין הפנימי של יום הכיפורים, ולכן אנחנו נפתחים ומשתחררים מן האטימות. אנחנו פשוט חיים. אנו רואים באמת, שומעים כפי שאף פעם לא שמענו, ומדברים את השפה העליונה המתאימה לנו. זהו עצם הישע של יום הכיפורים. כשאנו חיים את נשמת עמנו הקדוש, אין שום סטייה אפשרית בעולמנו. והרב אומר בהמשך, אם אתה מגיע למדרגה הזאת, מופיעה אמיתת עצמותו של האדם, מעל לכל מחיצות ההגבלה החומרית של צורכי הגוף ופועליו, כמו מלאכי השרת. אז לכאורה, אני שואל כאן שאלה יסודית, אם עמידתנו לפני השם דורשת ניתוק מן הגוף ומצרכיו, אם הקשר עם המציאות התחתונה כל כך מפריע וכל כך מושך אותנו לנפילות, אז אולי ניתן להגיע למסקנה שהעולם הזה פשוט מיותר. שילבה לי העולם הזה. עוד יותר, האם תהליך התשובה שאנחנו חווים ביום הכיפורים מנוגד לעולם הזה? האם אין לבריאה כל תכלית חיובית המכוונת לתיקונה? הרי אנחנו בורחים מכל העולם הזה ביום המיוחד. אז כיוון שהשאלה היא יסודית, גם התשובה צריכה להיות יסודית. חלילה, לנו המחשבה שמגמתו של יום הכיפורים היא ללחום במציאות התחתונה. אוי ואבוי מי שחושב שביום הכיפורים אנחנו יוצאים למלחמה נגד העולם הזה. פשוט צריך להפנים את הרעיון הגנוז ביום הכיפורים. שיום הכיפורים אינו מן העולם הזה. זה העניין, צריך להבין את זה. ההתנתקות שלנו מכל ענייני החיים הגשמיים באותו יום, היא דבר חריג ומוגבל. זוהי עזרה עבורנו כדי שנקבע מחדש את היחס הנכון שלנו אל החיים, בשעה שנחזור עליהם במוצאי יום הכיפורים. אתם מבינים? נותנים לנו בעצם רק להיפגש עם הדבר הזה, כדי שניגש חזרה לחיים שלנו בצורה נכונה. צריך להבין שרק מתוך מצב כזה של מפגש עם החופש העליון מכל חומריות, ניתן אחר כך לשוב ולהתייחס בצורה נכונה לחומריות. כל עוד ולא התנתקתי מהחומר, אני לא יכול לתפעל ולחיות בחומר. חייבים להביט על החיים מגובה הנשמה התאורה המחיה אותנו ואת הכל. ביום הכיפורים, אותה נשמה נחשפת ליום אחד, ואנחנו נקראים לראותה, לשומעה, להרגיש אותה ולדעת אותה, כדי לשוב אל המסלול הנמוך מנקודת מוצא אלוהית. זה העניין. לשוב אל המסלול הנמוך של חיינו, אבל מגובה אלוהי. כניסתנו בדמותו של הכהן הגדול לפני ולפנים, קודש הקודשים, אינה בגדר ניתוק מכל מה שמתרחש בחוץ, חס וחלילה. אין כאן שום מלחמה נגד החיים הפשוטים, אלא שבכניסה הזאת אנחנו מתעלים אל ראייה גבוהה יותר, אמיתית יותר. הכל כדי לתקן את העולם למטה, לפי אותם ערכים של המוחלט שנפגשנו איתם ביום הקדוש. עלינו להבין שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, כלומר העולם הזה, התחתון, הגשמי, לא בראו אלא לכבודו. אז אתה פשוט לך פנימה, תיכנס לקודש הקודשים ותחזור לעולם הזה בגישה נכונה. כדי להגיע אל גמר התיקון השלם של הבריאה, אנחנו צריכים להזרים בה את המים העליונים של הקודש. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. כל ניסיון של הסתכלות על עולמנו, כאילו העולם הזה היה מנותק מן העליונים, כמוהו כדחיקת רגלי השכינה ממנו, חס ושלום. אנחנו יודעים שהעולם הזה לא מנותק מן העולמות העליונים. עכשיו האבא, הרב קוק זצ"ל בספר אורות, אורות התשובה ח' ד' כותב, מהו מקור הרוגזה של הרשעים? למה הרשעים כל הזמן בעצבים, כל הזמן נרגזים? מהו הקצב של העולם כולו? למה העולם כל כך עצבני? מהו יסוד העצבות המרה האוכלת את הרוח ואת הבשר? של האנשים. למה אנשים כל הזמן עצובים, אוכלים את עצמם? הממלאת ערס את החיים המצויים אצלם, אצל הרשעים, מאיכן מקור מושחת זה נמשך? תראו איזה ניסוח מדהים. אומר הרב בתשובה, בביטחון פנימי, ברור, אנחנו משיבים על זה, ממקור הרשעה, כל זה נובע. מרשעים ייצא רשע. זאת אומרת שהרעישות היא הדבר שמתנגד למהלך של תיקון העולם. האדם מתייאש, אומר אין מה לעשות בעולם הזה, הכל אבוד. זה רשעות. הרשעה נובעת מיסוד ההסתכלות המשועבדת, הנכנעת לחסרונות שבבריאה. האדם רואה שיש כל כך הרבה חסרונות, כל כך הרבה בלגן, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה סטיות, שהוא אומר, אני כבר מתייאש. זאת רשעה רבותיי, כל מי שנמצא בשבי של הפסימיות הזאת, נשאר בחוסר אמונה כלפי העולם כולו, אוי ואבוי, הוא מתחיל לצאת מהתפקוד שלו. אדם כזה, פסימי, מאבד כל רוגע, הוא מתמלא רוגז, קצף, עצבות, מתחיל לכעוס על כולם, עצבני על כל העולם. העבדות החטאית הזאת, זה עבדות של חטא. במקום להיות עבד השם, הוא עובד את הדיכאון. מכתיבה לו התנהגויות דיכאוניות ומלחמות נמשכות נגד החיים בכלל. כל החיים זה מלחמה. כל הזמן הוא עסוק באותם התנגדויות לכל מה שסובב אותו, והוא נותר בחוסר איזון, המוביל רק לסבל ולתסכול אינסופי. לא זו בלבד, אלא שהניצחון היחיד באותה מלחמה שייך לכניעה, להנחה השגויה שהמציאות מלאה ברוע ושאין לה שום תקנה. הנה המסקנה המקולקלת ביותר. זה הניצחון היחיד, שאין תקנה לעולם. הרב מסביר מה צריך לעשות. לזאת קוראים הם הצדיקים. הוא אומר, אנחנו, עם ישראל, עם צדיק, אנשי הטוב והחסד, אנשי העושר של החיים. זה מה שצריך להיות, רבותיי. צדיקים, אנשי טוב, אנשי חסד, אנשים של עושר. אל הרשעים האומללים. מה אומרים לרשעים האלה? בואו וחיו, תחזרו לחיים. כלומר, שתשובת הרב לכל ההסתבכות העולמית של הרשעה גנוזה בהתרוממות האדם אל קומת עולם החירות המופיעה ביום הכיפורים. זו הזדמנות מיוחדת להתבונן על מכלול היש דרך העיניים האלוהיות המשוחררות מכל פגם, כי אם אני תופס את הראייה האלוהית, אני כבר רואה את הכל באור בהיר ואופטימי. גם חמשת העינויים ביום הכיפורים אינם באים, אלא כדי לחשוף בקרבנו את היסוד האלוהי העליון, שיצר אותנו בצלמו וכדמותו. מתוך המפגש עם אותה חירות, רק מתוך המפגש הזה, עם אותה חירות, אנחנו שווים אל החיים בצורה הרמונית, ובריאה יותר מבלי ההכרח להיות חוטא. לא צריך, לא חייבים להיות. אם נחליט לחיות את חיינו מצידם האלוהי, מתוך חירות וחופש, אז החיים שלנו יקבלו את משמעותם האמיתית, ונבין גם שהכל טוב. לא שהכל יהיה טוב, שהכל טוב עכשיו. תודה רבה לכולכם, בשורות טובות, גמר חתימה טובה לכולנו, שנזכה בעזרת השם לטוב המוחלט הזה ולחירות הזאת.
אפשר שאלה?
כן.
אני רוצה ברשותך לחזור הקודש קודשים, שיש שם את הדם שהוא מביא הכהן הגדול.
כן.
זה בעצם כבר קיים, אז הנפש שהוא מקריב, זה מהצילות, זה משהו שהוא כבר קיים, אז זה שיווי הצורה, כי אם הוא יוצא מהבפנים, מבחוץ, ואחר כך מקריב עוד פעם דם, אז זה משהו שהוא יורד עם הלוחות, אני מנסה להבין מה...
עשית לנו פה סלט מטבוחה,
כמובן
על הזמן, מרוקאית, ברמות.
עזור לי, זה עשה לי סלט, נו.
איי, רב סעדי.
טוב,
אנחנו נעשה את הדברים בקיצור נמרץ. אנחנו פשוט מביאים את הדם הזה, שהוא בעצם חיצוניות החיים, כדי להמחיש שהכל בא מבפנים. זהו. לכן זה בא מקודש הקודשים פנימה. זה יסוד החיים. ולאט לאט אנחנו מביאים את החיות הזאת כלפינו. זהו. הכל בא מלמעלה. זה לא אנחנו נכנסים, גם הכניסה שלנו, אמרתי לכם, היא לא כניסה, ואל יבוא. מי שמנסה להיכנס, הוא מת. נדב ואביהו מתו. לא נכנסים. נותנים לקדוש ברוך הוא להיכנס בנו. בוא נגיד כך. אנחנו פשוט נמצאים בפנים. זהו. זה הסוד האמיתי, רבותיי.
תודה רבה.
סליחה
לבלעד.
הכל בסדר, מטבוחה גם טעימה.
רב יואל, אני יכול לשאול שאלה?
כן, בהחלט.
אז זה, אני חושב על מישהו, זה לא אני, מישהו קרוב אליי, והוא, יש לו את הפסימיסיות,
פסימיות.
זה איך שאני לא יכול להיות אחר.
זה העניין של עבדות.
לא טוב לי, אז איך אני יכול, והוא אומר, יש לי מחלת נפש, וזה המחלת נפש שלי.
נכון, אבל זו בעיה חמורה, כי הוא בעצם קלו בתוך המנגנון שהכתיבו לו החיים עד שהוא היום, ככה שהוא נמצא בגובה של היום, בראייה של היום. אם הוא היה קצת פותח, והיה רואה את הדברים בעיניים, עם משקפת אלוהית, הוא היה רואה שכל העולם הזה הוא טוב אחד מוחלט, הוא הולך רק לכיוון של טוב. אבל בפנים, באמצע, בדרך, יש כל מיני מכשולים שהם כאילו מכשולים, אבל זה רק בשביל האדם. הקדוש ברוך הוא מבחינתו, שום דבר לא התקלקל, שום דבר לא קרה, מלפני הבריאה, אחרי הבריאה, ועד סוף כל הדורות. אצלו שום דבר לא השתנה. אני, אדוני, לא שניתי. אבל אצלנו, אנחנו מרגישים את זה. האמת שהכל זה רק כדי לתת לנו אפשרות לעלות. אם יצאתם מהשיעור הזה, רק עם ההבנה שצריך להיכנס לאופטימיות, להגיד, אנחנו כן יכולים לתקן את העולם הזה. אנחנו כן, העולם הזה הוא בר תקנה. אנחנו לא מתייאשים מכל המשברים, מכל המחלות, מכל הנפילות. אוי ואבוי, מי שעושה את זה, הוא יצא, אנחנו כבר איבדנו חיילים. אנחנו כן יכולים, ואנחנו נוכל, ואנחנו נעשה ונצליח, כי הקב' הוא הבטיח לנו את זה.
אמן, כן יהיה רצון. אמן.
אמן.
הרב, הרב.
כן.
זאת קרן, מה שלומך, הרב?
קרן, תודה.
אני רק רציתי להגיד שהשיעורים של הרב הם תמיד חשובים, ויש בהם תמיד תוכחות ותובנות עמוקות, אבל על אחת כמה וכמה השיעור הזה, שהוא רגע לפני כיפור, שאנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לבתי הכנסת, וכמה האופטימיות הזאת היא חשובה לכל אחד מאיתנו להבין שהתפילות שלנו לא תלויות במבנה, תלויות בנו, בכוח שלנו, במה שאנחנו נכניס לתוכם, ואיך שניתן לקדוש ברוך הוא להיכנס אלינו.
אני באתי רק להפיח רוח. זהו. אתם לא מוגבלים, לא בקירות, לא בתפילות כאלה ואחרות שמוגבלות בכמה אנשים או במניין כזה או אחר. רבותיי, תאמינו שאפשר. שאפשר ושאנחנו מצליחים. אנחנו כבר, ברוך השם, רחוקים מהמצבים שהיינו בהם בדורות קודמים. אתם שוכחים את ההיסטוריה. לפני 70-80 שנה היינו שוקלים 20 קילו. היום השולחנות שלנו זה שולחנות של מלאכים. אני רואה את הבתים שלכם. זה ארמונות. רבותיי, תתעוררו קצת. אנחנו בתהליך של גאולה, כבר התחלנו. אנחנו עמוק עמוק בתוך המהלך הגדול הזה. אם אני מאבד אתכם חיילים, אני בורח. אין לי מה לעשות אתכם. אני הולך לחפש לי חיילים אחרים. אתם חייבים להיות חזקים, רבותיי. ואתם חזקים, כי אתם באתם מעולם האצילות, מזון דאצילות. אתם יודעים מה זה? אני לא יודע מה זה. זה כל כך גבוה שאני לא מבין בכלל מה אני אומר. אבל אנחנו אלוהיים בעולם הזה, ולכן אנחנו יכולים לתקן הכל. ועוד 10 שנים, אמרתי לכם את זה, כבר לפני שנה וחצי, שנתיים. אני אומר לכם עוד 10-15 שנים, אנחנו נחיה כמעט 500 שנה פה. ובלי מחלות. הכל זה הולך ומשתפר. גם המדע נכנס לכל התחום הזה. תאמינו בעצמכם, תאמינו בכוחות שלכם, ותאמינו שהזהות האלוהית שומעת אותנו בכל מילה, בכל שיעור. אם הייתם יכולים, אם הייתי יכול לצייר לכם, להמחיש לכם מה קורה עכשיו, 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 בעולמות העליונים הייתם עוקדים. אז תיכנסו עם האופטימיות הזאת. אל תיכנסו ליום הכיפורים, זה לא 9 באב. אנשים נכנסים ליום הכיפורים כאילו זה 9 באב. אוי ואבוי, רבותיי, זה יום של חירות, יום של שמחה, פנימית, עמוקה. זה לא כעס, כן? אני פשוט מתלהב. אז בעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח, כי הוא ברא אותנו כדי לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לברוח מעצמנו. זה אנחנו. תאמינו בעצמכם, תאמינו בעם שלנו. אנחנו עם קדוש. ובעזרת השם אתם תראו שאנחנו ניפגש בקרוב מאוד במדרגות של בית המקדש, עם מלך המשיח ועם כל התכונות האלה שהולכות ויורדות לעולמנו בצורה גלויה יותר ויותר, רבותיי. יש לי פה שכן, אני בסטודיו שלי פה, יש לי פה שכן רוסי שבחיים שלו לא עשה שום דבר. היום הוא נכנס לסטודיו כדי לראות כך, אומר לי, אני מרגיש טוב פה. אמרתי לו, שב. והתחלתי לדבר איתו, לדובב אותו, פתאום אומר לי, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה אתה עושה? תראה, ספרים וזה, מה שנקרא בלשון אשכנז, דוכרס. שקעתי אותו, בן אדם אומר לי, אפשר ללמוד? אמרתי לו, בטח אפשר ללמוד, לא אפשר, צריך ללמוד. אמרתי לו, כשאתה לא שומר שבת, זה לא דבר דתי, אתה פשוט שובר את הסדר של הקוסמוס. אתה לא מבין. הוא אומר לי, אני מתחיל לתפוס, אבל זה מפחיד אותי. לאט לאט, אתם מבינים, אנשים חוזרים ומבינים, ועם ישראל מתקרב, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אתם תראו מה שאני אומר לכם, זה בעזרת השם, לא בגלל שאני נביא, אני פשוט מאמין לדברי, וזה קורה, זה מתרחש. תודה רבה רבותיי, מחכים.
תודה רבה, לעזוב. תודה.
יש לי עוד שיעור, אז אני עוזב מיד, ולכן עשיתי את זה בשמונה. תודה על הכל.
חתימה טובה לרב.
תודה רבה.
אם יש איזה משהו, הכל נקי, נקי. בעזרת השם, יש בשמחות. תודה, תודה, תודה.
ברוך השם. הרב יואל, אתה יכול לשלוח לנו את העותק של השיעור הזה גם בבקשה?
מחר אני שולח לכם.
וגם את זה?
ביום הכיפורים.
וגם את זה אפשר?
וגם את זה אני שולח לכם, בעזרת השם. והנה אני שולח לכם את אליה הנביא גם, אם אתם רוצים.
אמן.
תודה רבה, תודה.
תודה.